בעזרת השם יתברך, אנחנו נקרא בשבת הקרובה פרשת ראה. כל הפרשיות מתקדמות, בעקב למדנו בעיקר על ארץ ישראל, אנחנו עכשיו לומדים בעיקר על מקום המקדש, על ירושלים. אחד הדברים שהתורה מצווה, מאוד חשוב להבין אותו, שהתורה אומרת שאנחנו מגיעים לארץ ישראל, אתה לא יכול להכיל עבודה זרה בארץ ישראל. אתה לא יכול להגיד, כל אחד והאמת שלו. אני עם האמת שלי, הם האמת שלהם, אני אוהב את השם בדרך הזאת, הם עובדים את השם בדרך אחרת, הכל בסדר, לא ממש, ממש לא. ככה התורה אומרת, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מסבכותם, ושיברתם את מצבותם, ואשר הם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. מספיק ברור, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, ביטויים שונים, שלא יהיה לך שום טעות, לא להשאיר שמץ, שמץ, שמץ של עבודה זרה. ואנחנו שאמונים על דרכו של מרן, הרב אבא עליו השלום, יודעים כמה הוא היה נזהר מכל בדל של בדל של עבודה זרה, אפילו ריח רחוק שלפעמים לא היינו מבינים, זה הדומה לצלב, לא רוצה לראות אותו. כי אתה רואה כמה התורה מחמירה בזה, ואתה לא אומר כל אחד והאמת שלו, אין דבר כזה. עובדים את השם, השם אחד ושמו אחד. יש איזו הלכה שאנחנו רוצים לדבר עליה היום, זאת הלכה שאומרת שצריך להיזהר לא למחוק את שם השם. למדו את זה מהפסוקים האלה, כתוב, איבדתם את שמם מן המקום ההוא, לא תעשון, כן לאדוני אלוהיכם. ככה הפסוק אומר, ומכאן למדו הלכה. אני אקרא לכם את ההלכה, כתוב בספרי רש"י מביא את ההלכה הזאת. רבי ישמעאל אומר, מניין למוחק אות אחת מן השם שעובר בלא תעשה, שנאמר, ואיבדתם את שמם, לא תעשון, כן להשם אלוקיכם. רבן גמליאל אומר, וכי תעלה על דעתך שישראל נוצים למזבחותיהם, חס ושלום, אלא שלא תעשו כמעשיהם, ויגרמו מעשיכם הרעים למקדש אבותיכם שיחרב. לא שרבן גמליאל חולק על דעת רבי ישמעאל, הוא מסכים איתו, רק הוא אומר, זה לא פשט הפסוק, בכל מקרה, זה לאו ולאו דאורייתא, ואיסור מן התורה למחוק את שם השם. על מה ההלכה אומרת? אז הוא אומר, שולחן ערוך, יש שבעה שמות שאינם נמחקים. בדרך כלל אסור לומר את השמות האלה, אבל כמו שאנחנו לומדים את זה מתוך השולחן ערוך, וזה כתוב גם בגמרא, אז אני אקרא לכם מה שכתוב. אסור למחוק אפילו אות אחת משבעה שמות שאינם נמחקים, ולא מאותיות הנתפלות מאחוריהם, כגון כף של אלוהיך, כן? מכיוון ש... ההתחלה של השם זה שם קדוש, אז כל מה שבא אחריו הוא כבר התקדש. וחם של אלוהיכם. אבל מה שנתפל לשם מלפניו, נגיד לה השם, הלמד של לה השם, אותה מותר למחוק כי היא לא נתקדשה משם השם. ואלו השבעה שמות, שם הוויה, זאת אומרת י' כו'כה, שם עדנות, אל, אלוה, אלוהים, שדי צבאות. ויש גורסים גם כן, אהיה אשר אהיה, כך מופיע בגמרא במסכת שבועות. אז זה הלכה, אלה השבעה שמות שאינם נמחקים, שאיתם, כמו שראינו עכשיו, זה איסור מהתורה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, שאדם צריך להיזהר לא למחוק אותו. טוב, יש עוד הרבה פרטים להלכה הזאת, אנחנו רוצים בעיקר להתייחס לשאלה שמטרידה הרבה מאוד אנשים, מה עושים עם עלוני שבת, ספרים שאדם השתמש בהם, מה עושים איתם? אני רואה לפעמים יש מקומות שמונחים ספרים בחוץ, בגשם, האם זה מותר, האם זה אסור, מה הדין? מה הדין? יש משנה מסכת שבת, גמרא מסכת שבת, דנה באריכות, כתוב, פרק כל כתבי, כל כתבי הקודש מצילים אותם מפני הדלקה. בין שקוראים, בין שאין קוראים בהם. מה הכוונה כתבי הקודש? כתבי הקודש יכול להיות, לאו דווקא ספר תורה, יכול להיות ספרים אחרים. לאו דווקא תורה, רש"י אומר, יכול להיות תנ"ך, כולם, כן? אף פי שכתובים בכל לשון, טעונים גניזה. ויש פה גמרא מעשה. אמר רבי יוסי, מעשה באבא חלפתא, שהלך אצל רבן גמליאל ברבי לטבריה. ומצאו שהיה יושב על שולחנו של רבי יוחנן בן איזוף, ובידו ספר איוב תרגום והוא קורא בו. התרגום של ספר איוב הוא לא תרגום מדויק, ויש בזה חשש קצת שאדם משתמש בדבר שהוא לא ראוי לכתיבה. אמר לו, זכור אני ברבן גמליאל אבי אביך, אבי אביו של רבן גמליאל, שהיה עומד על גב מעלה בהר הבית, והביאו לפניו ספר איוב תרגום, ואמר לבניי, שקעהו תחת הנדבח. כששמע רבן גמליאל שהסבא שלו גנז ספר איוב תרגום, אף הוא ציווה עליו וגנזו, במיד באותו מקום. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, הרבה של תית כפו עליו. אמר רבי, שתי תשובות בדבר, חדה וכי תית יש בהר הבית, מניין, ועוד וכי מותר לאבדן ביד, האם מותר לקחת ספר איוב ולשים אליו תית, אלא מניחם במקום התורפה, והם מרכיבים מאליהם. זאת אומרת, בגרמה כזאת שאתה מניח את הספר איוב שאסור להשתמש בו, כי התרגום הוא לא מדויק, ואסור להשתמש בתרגום הזה, אז לא כופה עליו טיט, דהיינו שזה כבר עיבוד ביד, אלא אתה מניח אותו במקום השמש, מקום שירד עליו גשם, והוא נאבד מאליו. ההלכה היא אחרת. היום אנחנו נוהגים כן להדפיס הרבה ספרים שבזמנם היו אסורים. כי הגמרא אומרת, כל כותבי ברכות כאילו שורפים את שם השם. ההלכה היום היא אחרת. היום אנחנו נוהגים את פסידורים, מדין עת לעשות להשם הפר ותרתך. אבל צריך להיזהר. כתוב בשולחן ערוך, סימן שין למדלת, כל כתבי הקודש מצילים מפני הדלקה, אפילו כתובים בכל לשון, וכן מטבע ברכות שטבעו חכמים, זאת אומרת סידור, שכתובים בו ברכות שכתבו חכמים, מצילים אותם מן הדלקה, אבל לא רק מן הדלקה, ומכל מקום התורפה, זאת אומרת, כל מקום שיש בו סכנה שהם מחכו, נגיד, לשים אותם בגשם, אז מצילים אותם אפילו בשבת. וכן, תרגום שכו, יש פה רשימה שלמה. זאת אומרת, אסור לאדם לגרום לסידור, או לגמרה, או לכל ספר קודש אחר שיתבלה ושינזק. וכך כותב המגן אברהם בשם שוט באר שבע. ספר תורה שבלה צריכים לגנוז אותו. והוא הדין ספרים, ואסור לשורפם. ונראה לי דעו הדין בכל תשמישי קדושה, דעה ובכלל לא תעשון כן להשם. זאת אומרת, לפי דעת המגן אברהם, זה איסור לב, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, מה שלמדנו בפרשה. וכן כתב הרמב״ם במצוות לא תעשה סימן סמכי, שהמאבד כתבי הקודש עובר בלב. זאת אומרת, לפי דעת המגן אברהם, בנוי על השוט באר שבע, בנוי על הרמב״ם בספר המצוות, זה מצוות לא תעשה. זאת אומרת, מי שמאבד כתבי קודש עובר בלא תעשה. ובהמשך כותב המגן אברהם בסימן קוף נון דלת, תמה אני על גדולי הדור, שאין מוחים בעושים בדפי הספרים, כתבי הקודש, כשקושרים אותם. ובוודאי זה איסור גמור שמורידים אותם מקדשתם, וראוי לגונזן שלא יהיו מונחים בביזיון. כך כותב המגן אברהם, שהוא ראה שבימיו היו מקילים בדבר הזה. להסביר, הם היו אחרי הדור שאומצה הדפוס, הדור של רבי יוסף קארו פחות או יותר, והם באו דור אחד או שניים אחריו, והיו הרבה דפי דפוס. זה מהפכה הייתה, מהפכה מבחינת מהפכה בעולם. כי עד אותה שעה הכל היה בכתיבת יד, אז זה היה דבר נדיר שיהיו כל כך הרבה ספרים. אבל מאותו תקופה יש הרבה ספרים, והוא אומר, מגן אברהם, אני לא מבין, אז מה עם זה בדפוס? עדיין זה כתבי הקודש. והתז, ביורדיה, סימן רש עין א', הוא כותב שכל המקל לעניין קדושת ספרים עתיד ליתן את הדין. הוא אומר, מה בכך שזה בהדפסה? הוא מביא ראיה, הגמרא אומרת, איך היו חוקקים על האבנים של האפוד והחושן? הרי על האבנים האלה היו חוקקים את השמות של השבטים. אז הגמרא אומרת שהיו, הרי עשו לסרט עליהם באזמל, וכתוב פיתוחי חותם, זאת אומרת, צריך להיות חקוק בתוכו, כן? אז איך הם חקקו? אומרת הגמרא, היה כותב עליהם בדיו, ומראה להם שמיר מבחוץ על פני הדיו בחריצאות, והם נבקעות מאליהם. הגמרא אומרת, זה נבקע כמו שתאנה נבקעת כשהיא בשלה, כן? או כמו שהאדמה נבקעת כשהיא מתייבשת. זאת אומרת, לא איזה בקיעה שחסר משהו, כמו שאתה מפסל באזמל, ואז יש איזו פסולת של האבנים, אלא כמו תאנה שנבקעת. ואיך איך, איך הייתה נבקעת? זה לא באזמל קשה שהוא שובר את האבן המאוד קשה, את היהלום, אלא בשמיר. מה זה שמיר? זה משהו רך שברקים, תולעת שמיר, שמרוב רכות היא גורמת לאבן כאילו היא מבשילה, כמו תאנה שמבשילה. אנחנו לא מכירים את זה, נכון? אבל זה האופן שבו היו חוקקים את האבנים בבית המקדש. לא בכוח מול כוח, אלא ברכות מול כוח, כן? בכל מקרה, זה היה האופן, ובאופן הזה היה נקרא פיתוחי חותם, וזה נקרא סוג של חקיקה, סוג של כתיבה, אף על פי שזה לא באזמל, אף על פי שזה לא כתיבה בדיו. ויש תשובה של כותב חוות יאיר, וראיתי, הוא מספר, שהוא ראה את הדפים שמוציאים מהדפוס, הרי בדרך כלל בדפוס יש כמה פעמים שמגלגלים את המכונות, וזה לא יוצא מדויק ולא יוצא מכוון, ועד שיוצאת ההדפסה המכוונת, לוקח לפעמים כמה גיליונות שזה בלי, כן? והוא אומר, אני ראיתי שהם משתמשים בהם בחנויות לצרור ולקרוך בהם. וכך ראיתי גם כן חנוונים ישראל, ולא רציתי למחות בהם שכבר נתפשת יתרו. ומכל מקום אני וביתי נמנעתי לזרוקם להשפע, כל שכן תשמיש לגנאי. כי מזדעזע כולי גופיי בראותי בהם כמה שמות שלנו מחכים. אומר, אני מזדעזע, איך אפשר דבר כזה לעשות? נכון, כולם משתמשים בהם ונוהגים בהם היתר, אבל איך אפשר דבר כזה לעשות? אני מזדעזע. וכל שכן אם הוא תנך, לא גרק כוח לשון וכתב הקודש, בשביל שחיברו קצת לשונות, וגם הוא אומר, גם אם גוי מדפיס אותם, גם כן יש בזה קדושה. ולכן, אומר לפי דעתו, ראוי להחמיר, במיוחד, מה שראינו שכותב המגן אברהם, בשם הרמב״ם, בשם תשובות באר שבע, שזה איסור דאורייתא, כן? ויש שאלה שמביא משני הלכות, הוא מביא שאלה, שצריך לדבר איתה גם בנושאים אחרים, אבל הוא אדם שיש לו תנך מיקרופילים כזה, לא ממש מיקרופילים, אבל ככה באותיות קטנות, 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 ואם זכוכית מגדלת הוא יכול לקרוא אותו, כן? האם מותר להיכנס לו לבית הכיסא כשמונח בכיס החליפה, או שצריך כלי בתוך כלי? והביא משות הרדבז, בשאלה שהוא אומר שהרבה פעמים שואלים אותו, נותנים לו ביד מכתב של שאלה, והרדמ"ז אומר, הייתי מניח את זה בתוך הכיס שלי, ולפעמים הייתי נכנס עם זה לבית הכיסא, והוא אומר שצריך לשים אותו כלי בתוך כלי, כן? אז נדבר בהמשך לגבי השאלה, מה עושים עם מיקרופילים, שזה דבר קטן שבקושי רואים אותו. אבל מה שברור, שהרדבז כותב שזה דפוס, זה דבר שהוא אסור. אז לכאורה, אין שום היתר לקחת, נגיד, את עלוני השבת ולשים אותם בכל המקומות של מחזור, כן? אין שום היתר בדבר הזה. אבל יש, אני אקרא לכם דעות שונות בנושא הזה. קודם כל צריך להבין, יש בגמרא כתוב שגם, שיש גרמה שמותרת ויש גרמה שאסורה. מה זה הגרמה שמותרת? הגמרא אומרת, כל מי שכותב ברכות, דיינו, מי שכותב את שם השם במקום שעלול אי פעם להישרף, אז הם כאילו כמו שורפים שם השם, אף על פי שזה גרמה, שזה בגרם הפוך. לעומת את כתוב, הרי שהיה כתוב שם על בשרו, הרי זה לא ירחץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום התינופת. נזדמנה לו טבילה של מצווה, כורך עליה גמי ויורד וטובל. זאת אומרת, אלא אם יש לו שם השם כתוב לו על בשרו, אז כתוב שאסור אדם לרחוץ את המקום הזה, כי בזה שהוא רוחץ את המקום הזה, הוא למעשה מוחק את שם השם, וגם לא יכול לעמוד במקום התינופת. אז מה הוא צריך לעשות? צריך לחסות את זה עם תחבושת, כן? או גמי. הכוונה, דבר שהוא מהודק על היד, ואז זה מותר. רבי יוסי אומר, לעולם יורד וטובל כדרכו, ובלבד שלא ישפשף. ומסביר האגרות משה, למה לדעת רבי שזה מותר? הרי כתוב, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. אומרת הגמרא, עשייה הוא דאסור גרם השארי, אליבא דרבי יוסי. זאת אומרת, הוא לא מתכוון למחוק, הוא מתכוון לטבול. יכול להיות שימחק, יכול להיות שלא ימחק, לכן אליבא דרבי יוסי זה מותר. אבל דבר שהוא ודאי יכול לעשות, הדבר הזה אסור. ולכן כותב בשו"ת אגרות, בשו"ת משנה הלכות, אומר שאסור לשים את העלוני שבת או גמרות או כל הספרים האלה בתוך מכשירים של איסוף נייר. למה? לפי עניות דעתי אין זה היתר, כי גרמה חייב בידי שמיים, וכל שכן זה שלכתחילה עושה כן. למה אתה שם אותם? אתה שם אותם בשביל שיגרסו את הניירות ויהפכו אותם אחר כך לעיסה ויעשו מזה אחר כך קרטונים או כל מיני דברים אחרים שיגיעו אפילו למקומות תינופת. וזה מביא ומניח שם ניירות, הרי הוא עושה מעשה בידיים. וגם זה שמפעיל את המכשיר להשחית ולא מקרי דעבד בחיי גבנה. הוא כבר כתב הרשב"א גדולה מזו, שמי שסומך על דעבד בכל שעה, אז נעשה לו לכתחילה ואסור אפילו בדיעבד. זאת אומרת, דבר שהוא כל כך מצוי, זה דבר שקורה כל שבת. אז כל שבת מדפיסים בשביל שאתה תיקח, תשים את זה אחר כך בתוך כלי לאיסוף נייר, ואחר כך לקחו את הנייר הזה וישחזרו אותו, ולא שישחזרו אותו והוא הולך להיות שוב אלון של שבת, ישחזרו אותו, יכול להיות עיתון חול, או יכול להיות אפילו דברים של תועבה, יכול להיות כל דבר, יכול להיות אפילו ידפיסו בו אחר כך כל ספרים, יודע מה, ידפיסו בו אולי קוראן או ברית חדשה, לא יודע מה ידפיסו בו. מותר לך דבר כזה? אז הוא אומר על זה, שוט משני הלכות, שהדבר הזה אסור. ואני אקרא לכם מה שכותב במנחת יצחק, חלק א' סימן י"ח, הוא הביא תשובת שבות יעקב, שהוא כותב שבזמנם התרבו הדפים המודפסים, ואין עליות לבית הכנסת מספיק להצילם. גם יש לחוש לסכנת שריפה, וגם באים לידי ביזיון גדול. הוא אומר ששאלו אותו כשהוא היה בפראג, לא רצה להורות הסדר בזה, בגלל מה שהזכרנו מקודם, מה שמביא המגן אברהם, שזה איסור דורטה, שלא תעשו כן להשם ולוקחן. עד שראה מעשה שאי אפשר כלל לעשות תקנה בקהילות גדולות, בלויי ספרים כאלה, עד כמעט כל החוויות והטבעות וחדרים לא יחלקלו, באשר הארץ אצלנו צר בגלות, ואין דנים אפשר, הוא אומר, כבר הגיעו מים עד נפש, כל כך הרבה גניזה יש שם, אין מקום לשים את זה, חדרים מלאים גניזה, עליות מלאות גניזה, חוויות מלאות גניזה, ולכן הוא אומר, אם תשאיר את זה שם, יהיה מצב של גניזה, שיבוא למקום התינופת, ולכן הוא יתיר לשרוף אותם. הוא אומר, למה? אין ברירה. אם לא תשרוף אותם, שזה ביזיון קטן, הם יגיעו לביזיון הרבה יותר גדול. וגם, הוא אומר, את האפר הזה של השריפה, להצניע אותו בגומה, אצל תלמידי חכמים, וכל זה בכתבי הקודש שהם רבו. מה שאין כאן בספרי תורה, שבספרי תורה אומר, צריך לגנוז אותם בתוך קדים של חרס, כדי שחלילה לא יתבלו. והאב בדין של המבורג דחה את דברי השבות יעקב, הביא את זה למנחת יצחק. הוא אומר, מה זאת אומרת? מה זה אין מקום? אם אין לך מקום בעלייה, תשים אותו בתוך הארץ רחבת ידיים, תקבור אותם בקרקע אחרת. אני רוצה ברשותכם לספר קצת, מה עושים היום עם גניזה? יש הרבה דרכים, הרי זה באמת לא בעיה גדולה. זאת אומרת, תחפור חפירה, הרי היום חופרים חפירות ענקיות. ובדרך כלל מה שעושים עם גניזות היום, או שחופרים חפירה וקוברים בתוכה את הגניזה, או שכשבונים בניינים, אז הרבה פעמים יש מרווח גדול בין האדמה שחפרו לבין הקיר שיצקו. עכשיו יש הרבה מקומות שלצורך החפירה חופרים ויוצקים, ונשאר מרווח גדול בין הקיר לבין החפירה, ובכמעט כל בניין שבונים יש הרבה חללים שהם חסרי שימוש, הם נוצרו תוך כדי בנייה. וכשיש חברות שעוסקות בגניזה, אז הם רואים שיש בית כזה שנבנה, מדברים עם הקבלן, מזהים איפה יש מקומות שבהם אפשר לשים גניזה, ושם שמים גניזה. זאת אומרת, זה נכון שיש שם הרבה מאוד גניזה, אבל יש היום גם כן הרבה מאוד אפשרויות לגניזה. זאת אומרת, אפשרויות הגניזה לא חלו. וגם אם נגיד עיר כמו ירושלים, שיש לה כל שבת שתי מסעות של גניזה. מה זה שתי מסעות של גניזה? הארץ רחבת ידיים. טרקטורים יש למחביר, ויש טרקטורי ענק שיכולים לחפור לך כמה שאתה רוצה. זה לא שיש איזושהי בעיה בגניזה. יש בעיה אחת, שזה עולה כסף. אז אומר לך, המגן אברהם בשם הרמב״ם זה לאו דאורייתא, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. אין לך שום היתר לאסור את זה. ויש כאלה שרצו להתיר בגלל שזה לא נתקדש. מה זאת אומרת לא נתקדש? הגמרא אומרת שאם אדם כתב את המילה אל, לא במגמה של שם השם, אלא במגמה של ראובן הלך ממקום אחד אל מקום אחר. זה אותם אותיות, אבל לא במגמת קודש. או שאתה אומר, אדוני השופט, זה אותם אותיות כמו שם אדוני השופטים. אתה מתכוון לשופטים, אתה לא מתכוון לשם קודש. הגמרא אומרת, יש מקומות ששם השם נכתב, והוא קודש, יש מקומות שהוא חול, נקרא לכם. כל שמות האמורים בתורה, אומרת הגמרא במסכת שבועות, דף למדי, כל שמות האמורים בתורה באברהם קודש, חוץ מזה שהוא חול, שנאמר, ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, שזה אומר אברהם למלאכים, הוא לא אומר את זה לקדוש ברוך הוא. יש חולקים על מה שאומרת הנקמה, חנינה בן אחי רבי יהושע ורב לזר בן עזריה, משום רב לזר המדעי אמרו, אף זה קודש, שאברהם פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אל נא תעבור מעל עבדיך, ריבונו של עולם, באו לאירוחים, תמתין לי בבקשה, אני רוצה לכבד את האורחים, אל נא תעבור מעל עבדיך. אבל בכל מקרה, אם שם א' ד' נ' י' זה שנכתב, הוא נכתב למטרת חול ולא למטרת קודש, לא חלה עליו קדושה. אז היה מישהו שבא ואמר, אם ככה, כשכל העלונים מודפסים, הם לא מודפסים למטרת קדושה. הם מודפסים כי מישהו לחץ על הכפתור והדפיס. ולכן זה לא קודש. כך כותב באגרות משה, שיכול להיות שכל ההדפסה אין לזה כוונת קודש. ואוסיף על זה בשו"ת משיב דבר. הוא רצה להתיר ולומר שהגלופות, הגלופות שבהן משתמשים להדפסה, הרי הגלופות זה לא ספר שמשתמשים בו, הדפים משתמשים בהם, אבל הגלופות לא משתמשים בהם. אז הוא אומר, הקראטים, קראקטין, כך קוראים לזה, כן? זה הלוחות שמהם עושים את ההדפסה, שמתחילה באו לאבד. הוא אומר, הם לא באו לכתיבה, לא התכוונו לכתוב אותם. אז אם רק כתיבה שיש בה כוונה היא אסורה, אבל כתיבה שאין בה כוונה היא מותרת, אז הוא אומר, אם התירו, כך כותב הרשות משיב דבר, רק בגלופות עצמם, ולא בדפים שמודפסים. ובשו"ת אגרות משה נשאל בנושא הזה, הוא אומר, אולי כל העלונים האלה אפשר להתיר, ויש לנו תשובה ארוכה אצלו בחלק ד', והוא כותב, הוא לפי דעתו אפשר, אפשר להשתמש בהם בגניזה, מכיוון שזה לא, זה, לא, אבל בתנאי שלא כתוב שם שם קודש, זאת אומרת, לא סידורים ולא חומשים, אבל למעשה הוא אומר, אין לי אומץ להתיר. תראו מה זה, גאון עולם, צדיק יסוד עולם, תלמיד חכם עצום, שאומרים עליו שכל הפוסקים של ארצות הברית היו נסמכים על פסקי ההלכה שלו. הוא כותב תשובה ענקית, והוא כותב בסוף, אבל לעשות כן למעשה, אל תסמוך עליי, תדבר בזה עם עוד גדולי פוסקים בארץ ישראל, וגם מגדולי ראשי ישיבה, וגם גדולי תורה והוראה מעידה חרדית ומהספרדים, והוא כותב את זה לנכדו, בנני זקנך אוהבך בלב הנפש, משה פיינשטיין. זה מזעזע ככה לראות את, את הענבה של גדולי עולם אלו, איך הם נזהרו. זאת אומרת, הוא מתיר, אבל הוא לא מעיז להתיר בפועל, כמו שראינו, באמת רוב ככל הפוסקים לא התירו, המנחת יצחק לא התיר את זה, ורוב הדרוב של הפוסקים לא התירו, כי לדעת המגן אברהם זה איסור דאורייתא, לדעת הרמב״ם זה איסור דאורייתא, והוא תמה על גדולי הדור שהיו מקילים בדבר הזה, וכולם מאוד נזהרו בזה, כי יש קדושה, אפילו אם אין בזה כוונה, אבל בסוף זה נכתב בכוונת השם, וזה נכתב בתוך כוונה שהשתמשו בזה לקדושה. אשר על כן, יש פוסקים שמתירים, כן לשים את זה בגניזה, דעת הרב עליו השלום לא להתיר לשים בגניזה, אבל זה פשוט אדם צריך ללמוד לעצמו, לדעת כמה זהירות צריך אדם להיזהר בכל הספרים, כל הספרים שכתובים בדברי תורה, שלא לא לבזות אותם, נשים אותם בגניזה. וכשהוא שם אותם גם בגניזה, צריך מאוד להיזהר שלא יתפזרו. כי לפעמים יש כאלה שמניחים ליד מיכל של גניזה, וכשהמיכל מלא הם מניחים לידו. כשאתה מניח לידו, בסופו של דבר מה שקורה זה מתפזר לכל עבר. אז זה שום יותר. אני פעם ראיתי מישהו שרצה לעשות איזשהו מעשה מצווה, והניח פינם את הבית שלו מספר הקודש, ושם אותם ליד בית כנסת. אמר, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. ישר כוח על זה שאתה כל כך משתדל שלאחרים יהיה ספר הקודש, אבל אתה מניח אותם בחוץ, יורד גשם, הספרים מתבזים, מתבלים, אין בזה שום צד של היתר. אדם צריך לדעת שצריך מאוד להיזהר עם הגניזה. וצריך לדעת, לא כל גניזה היא אותו דבר. יש גניזה של נגיד מזוזות, ושל תפילין, ושל ספרי תורה, אז גונזים אותם בתוך כלי חרס וקוברים אותם אצל תלמיד חכם. כך היה פעם מעשה בצפת שהייתה שריפה באיזה בית כנסת, ונשרפו שם כמה גבילים של ספרי התורה, ושמו אותם בתוך כלי חרס ענקיים וסגרו אותם, למה? כדי שחלילה לא אנחנו נגרום להם להתבלות. אם אתה לוקח את הגבילים של ספר תורה, ואתה מניח אותם בתוך האפר כמות שהם, אתה גורם להם להתבלות מהר. לכן אתה שם אותם בתוך כלי חרס, למען יעמדו ימים רבים, ואתה סוגר אותם, אתה עושה את כל ההשתדלות שלך, למרות שהספרים האלה כבר לא קשרים, הם נשרפו ונמחקו במרבה אותיות, אבל עדיין כתובים בהם שמות קודש, עדיין כתוב בהם דברי תורה. אז הדרך לגנוז ספרי תורה, זה בתוך כלי חרס סגורים. אבל דפים מודפסים, אנחנו גונזים אותם באדמה, שוב, במקום מכובד. נניח, אם יש לך בור בתוכו מים, אתה לא יכול לשים בתוכו ספרים שבלו. גם ספרים שבלו, שהם לא ספר תורה, שהם לא תפילין ומזוזות, הם צריכים גניזה מכובדת. לכן אדם צריך מאוד לשים לב לדבר הזה. הסגרנו מקודם את השאלה, האם מותר לאדם להיכנס לתוך שירותים עם תהילים שהם מודפס וקטן וצריך מיקרוסקופ בשביל לראות אותו. אז נחזור לשאלה הזאת, כי יש לה הרבה נפקמינה, לשאלה האם אדם יכול, האם אדם יש לו מכשיר טלפון, שבתוך המכשיר טלפון הזה מוקלטים או כתובים דברי תורה, או אולי אפילו סידור, אולי אפילו תנ"ך, אולי אפילו חומשים, האם זה מותר או אסור. אז בשנות משנה הלכות הוא כותב שמה שתנ"ך שנעשה על ידי צילום פוטוגרפיה בלעז, באותיות קטנות, שאי אפשר לקרוא אלא על ידי זכוכית מגדלת, מיקרוסקופ. אז הוא כותב, זה תלוי. יש שני סוגים. יש סוג שזה אותיות קטנות, שאם אתה מתבונן טוב, אתה יכול לקרוא. למה שזה עשוי באומנות, אז זה כתיבה. אבל אם זה דבר שאי אפשר לקרוא אותו, רק אם אתה מביא ממש מיקרוסקופ, רק שבעין רגילה אין שום אפשרות לקרוא אותו, במקרה כזה, זה לא נקרא בכלל כתיבה. מה ההוכחה שלו? הגמרא אומרת, מסכת מנחות, כתוב שכאשר יש אות לא ברורה, אז כתוב, זיל אי תינוקה דלא חכים ולא טיפש. תביא תינוק שהוא לא חכם ולא טיפש. מה הכוונה לא חכם ולא טיפש? אתה רוצה לתת לו לקרוא איזה אות לא ברורה. אז אם הוא חכם, הוא יקרא מה לפני, מה אחרי, הוא יבין מה צריך להיות, אז הוא יקרא לך לפי מה שצריך להיות, לא לפי מה שכתוב. צריך אחד שהוא לא חכם ולא טיפש, הוא יקרא לך בדיוק את האות שאתה רוצה, ויבין אותה או לא יבין אותה. זאת אומרת, שם היה סיפור שהיה דלת של כדת משה קטנה, כמו יוד. והביאו שם ינוק, לא חכם ולא טיפש, וקרא אותו כדת והכשירו. מכאן אתה לומד, שבסופו של דבר, כדי להכשיר אות, היא צריכה להיות ברורה לילד. במיקרופילים הזה, שזה כל כך קטן, הוא לא ברור, ילד לא יכול לקרוא אותו. אם ילד לא יכול לקרוא אותו, ממילא זה לא נקרא אות, ואין בזה שום איסור, ועדיין יכול להיכנס לזה גם לשירותים. מזה למד בשו"ת אגרות משה, יורדיה א' ק' ע' ג', בדבר הטייפר קודר, אם יש עליו איזה מזמור או שמות וברכות, אז הוא אומר, אין בזה שום איסור להיכנס עם הסליל הזה לתוך שירותים. היום תגיד, דיסונקי, או תגיד היום כל כלי שמירה אחר, מכיוון שאף אחד לא יכול לקרוא את זה מתוך הטייפר קודר, או מהדיסונקי, או מכל, או מאייפון, או מפלאפון, או משהו, מה שזה נמצא בתוכו. כן? אבל מה? להשמיע את זה, יש בזה איסור, אם זה נמצא, מדען נמצא במקום שבו אסור לשמוע דברי תורה. כי ברגע שאתה נמצא במקום התינוף, כתוב שהתורה חוגרת שק, כן? שזה פשוט לא דבר שזה זה מבזים את שם השם חלילה, כששומעים את שם השם במקום התינופת, כי זה פשוט חילול הקודש, שאדם צריך לנהוג קדושה בדברי תורה. כך גם כתוב לגבי הלכה, הגמרא אומרת, שם שהוא כתוב על ידות הכלים ועל קראי המיטה, הרי זה יגוד ויגנוז. מה פירוש יגוד? יחתוך אותו, יקלף אותו ויגנוז אותו. וכך כותב השולחן ערוך, כלי שהיה כתוב עליו שם, קוצץ מקום השם וגונזו. זאת אומרת, אתה חותך את המקום שבו היה כתוב שם השם, ואתה גונז את החלק שקילפת אותו, כן? שאר הכלי מותר בשימוש. הוא אומר על זה הרמה, ואסור לכתוב שם לכתחילה שלו בספר שיכול לבוא לידי ביזיון. ולכן נזהרים אפילו לכתוב שם באיגרת, למה שחלילה לא יבוא לידי ביזיון. מה זאת אומרת שם השם? שם י' כו' או שם אלוקים, או שם אחד מהשבעה שמות שלנו נמחקים. ויש נזהרים אפילו במילה שלום, אפילו לגמור כתיבתו, אלא כותבים שין למד וו, ומקף למעלה, כיוון שכתוב ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. הגם ששלום זה לא אחד מהשבעה שמות שלנו נמחקים, והגמרא אומרת שרחום, חנון, כל השמות האלה שהם הגדול, הגיבור והנורא, שהם תוארים של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, אין בזה שום איסור מחיקה, אלא רק באותם שבעה שמות שלנו מחכים, וכך כך מביא הטור בשם הגמרא. אף על פי כן כותב הרמה שיש נזרים גם בזה, כי כמו שהזכיר מקודם הרב, שהוא היה מזדעזע כשהוא היה רואה, אדם צריך לדעת שהוא צריך להרגיש את הכאב הזה. האמת אני חייב להגיד לכם, לא כתוב בספרים, אבל הרבה פעמים אני רואה תמונות של רבנים מתגלגלות ברחובות ואני מזדעזע. אגם שלא כתוב בהלכה שיש בזה צורך גניזה, אבל זה מזעזע לראות את זה. אתה אומר, שם השם נקרא עליך ויראו ממך, וככה התמונות שלו מתגלגלות ברחובות. אני לא יודע, יכול להיות שחכמים היו, בזמנם היו אומרים, גוזרים גם על זה גניזה. סוף סוף הגמרא אומרת שיצר את האדם בצלמו, אם אדם חלילה נתלה על עץ, כתוב לא תלין לבדו על עץ, כי קללת אלוהים תלוי, אומרים זה, הוא דומה לקדוש ברוך הוא, משל לשני אחים תאומים, שאחד היה מלך ואחד נתפס לליסטות ונתלה. אז זה שנתלה, רואים אותו, רואים המלך תלוי, זה לא המלך, זה האח התאום שלו. זה המשל שמביא חכמנו כדי לומר כמה זה חמור שלא להשאיר חלילה אדם שחייב מיטה, תלוי, כן? כדי שלא יחילו לשם, כי קללת אלוקים תלוי. אז אם ככה, אתה אומר שזה דומה לקדוש ברוך הוא, אז איך נשים תמונות של חכמים זרוקות על הרצפה? זה לא ראיתי כתוב באיזשהו מקום שיעשו, אבל הדבר הזה הוא דבר חמור. בכל מקרה, נדון למה שאנחנו דנים עכשיו, האם מותר לכתוב את שם השם על כלי? אז כותב באגרות משה, הנה בדבר תכשיט לנשים, עשוי כעין יד, וחרות עליו שם שין דלת יוד. אז הוא אומר, לעשות דבר כזה ודאי אסור. למה? כי כמו שכבר ראינו מקודם, כותב שולחן ערוך, שאסור לכתוב אחד מהשבעה שמות שנה נמחקים על כלים, ודאי לא על כלים ותכשיטים. גם אם התכשיט של אנשים נזהרות להחזיקו במקום נקי. למה? מכיוון שזה כמו הזכרת שם השם לבטלה. והפסוק אומר, את השם אלוהיך תירא. לכן ההלכה אומרת שלא מזכירים שם השם לבטלה. אז הוא אומר, אותו דבר, לכתוב שם השם לבטלה, זה אסור. עם זאת, כמו שכולנו יודעים, לפעמים בעמוד של השליח ציבור, כתוב שם השם, כתוב שם י' כו' כ'. המקור הוא משות חלקת יעקב, שכתוב בשערי תשובה, שמותר לכתוב שיוויתי, תחת טבלה של זכוכית, כותב בשערי תשובה להתיר. למה? מכיוון שזה לא לבטלה. זה דבר שהוא לצורך. ולכן זה מותר. ויש כאלה שנזרים לא לכתוב רק שם הוויה, אלא כותבים את זה בתוך פסוק. כותבים שיביתי השם, כותבים את שם השם בגדול, וממשיכים נגדי תמיד בקטן, ויש כאלה כותבים ככה בראשי תיבות, קוף, קף, מם, בית א', כי מימיני, בעל אמות, שיהיה רמז לפסוק שלם. אבל באמת, מה שהשולחן ערוך אומר שאסור, זה דווקא שזה ממש לבטלה, בתכשיט, שעושים בתכשיט של אישה, או תכשיט לבית, או תכשיט כלשהו, זה לאיסור. אבל דבר שעושים אותו כדי שיהיה שיבית השם נגדי תמיד, אז זה לא לבטלה, זה לצורך. אותו דבר, יש היום תמונות שנמצאות בבתי כנסיות, או גם בבתים פרטיים של שם של למנצח בצורת מנורה, כן? ולמעלה כתוב שיבית השם נגדי תמיד. אז זה לא לבטלה, זה גם לא, לקישוט. זה לצורך, כדי שאדם ירגיש את נוכחות השם בכל מקום, בכל מצב. אז אם כן, זה לא לבטלה, וכשזה לא לבטלה זה מותר, אבל כשזה באמת לבטלה, יש בזה חשש גדול. יש עוד שאלה, עוד שאלות. האם מותר למחוק שם יוד, ככה, סימן, יוד עם קו מעליו, או היי עם קו מעליו, כן? אני אקרא לכם כותב אחידה. וראיתי בספר חסידים, הנה מרן אחידה, בהגעותיו בספר חסידים, בשם שומר הברית, במי שנהג ביום השנה רבה, לכתוב בערבה על הכותל, השם ישמור צדך ובואיך, לסימן טוב, באותיות מרובעות, אם יכול למחוק היי שכתב במקום השם, וכמדומני שיסכים שיכול למחוק. ויש סעד דבריו מדברי רבנו. זאת אומרת, שאתה כותב היי עם קו למעלה, גם שהכוונה היא לשם השם, אין בזה איסור. זאת אומרת, ולמה תגיד שיש בזה איסור? הרי זה לא שם השם, אלא הכוונה, שוב, מאותה הזדעזעות שראינו קודם. שכל דבר שהוא קשור לשם השם, יש באיסור. אז אני זוכר שפעם שאלו את הרב אבא, עליו השלום, האם מותר למחוק שם י' כ' ו' כ' שמופיע במחשב, או במחשב נייד, או מחשב קבוע, או מחשב יד, פלאפון, טלפון. אז הוא כתב, אם אתה מוחק נגיד קובץ שלם, או שורה שלמה, זה מותר. אבל למחוק אות-אות את שם הוויה, זה לא. למה? מה ההבדל? הרי זה לא כתיבה, זה לא דבר שכתוב, זה או אורות על המסך, כן? ואם זה מה שאתה מוחק בדיסק, אז בדיסק זה רק מגנות של חלקים בתוך הדיסק, או הארד דיסק, או הדיסק און קי, או כל אמצעי שימור אחר, כן? זה לא כתיבה. אז למה בכל אופן הוא כותב? מצד ההזדעזעות. מצד התחושה של לא תעשון כן להשם אלוקיכם. תיזהר לא שלא יקל לבך כשאתה רואה שמזלזלים את שם השם. כי באמת ההלכה אומרת שכשאדם רואה שמישהו מקלל את שם השם, הוא חייב לעשות קריאה. למה הוא חייב לעשות קריאה? כי אם הוא לא יעשה קריאה, אז הוא יתרגל. מבזים את שם השם. זה בסדר. מה בסדר? אתה צריך להרגיש שאם מישהו מקלל את השם, אתה קורע את בגדיך. חשולם כאילו קרה פה איזה אסון, או מישהו חלילה מת. אז הדבר הזה, אדם צריך הרבה זהירות, כדי שחלילה לא יקל ליבו בדבר הזה. ולכן יש באמת שאלה, בנודע ביהודה מביא, האם מותר למחוק שין הבולט בבית בתפילין של ראש? למה זה אסור? הרי יש שם שין, נכון? בתפילין של ראש. למה זה יכול להיות אסור? כי זה חלק משם שין דלת יוד, שזה שם קדוש. אז הוא כותב, אין בזה איסור למוחקו. אגם שזה שם קדוש, מכיוון שזה רק אות אחת מתוך השם, אז זה כמו יוד משם יוד כבב כה, או כמו היי משום יד כבב כה, או כמו דלת משם יוד כבב כה. אז אין איסור למוחקו, אפילו במקום צורך קצת. ואפילו כתוב שאם אדם, הגמרא, השולחן ערוך אומר, וכך כתוב בגמרא, שאם אדם כתב שם צדיק בית, צו משם צבקות, או שין דלת משם שין דלת יוד, אומרת הגמרא, וכך כתוב בשולחן ערוך, שמותר למחוק אותם. למה מותר למחוק אותם? כי אין לזה משמעות. שם יוד מיוד כבב כאסור, כי יש לו שם קדושה. אבל שם שין דלת או צדיק בית משם, מהשמות קודש שמרכיבים אותם, בזה אין שום קדושה, כי המשמעות שלהם היא משמעות של חוסר קדושה, שאין בזה קדושה. לכן מותר, כן? ומכאן לשאלה אחרת, האם מותר להתיר ציציות שהן קשורות בקשר שרומז לשם השם? זאת אומרת, הרי בציצית יש שם יוד ה', נכון? בהתחלה קושרים 10 קשרים, אחר כך 5, לא, 10 קריחות, 2 קשרים, 5 קריחות, 2 קשרים, 6 קריחות, 2 קשרים, שוב 5 קריחות, 2 קשרים, וזה אומר זה שם יוד כבב, כי האם יש בזה איסור? אז ברור שאף על פי שזה רמז לשם השם, אז זה כמו הקלטה בטייפ ריקודר, שזה באמת רומז לשם השם, אבל זה לא נקרא כתיבת שם השם, ומכיוון שזה רק בגימטריה, אז כותב שוב צל החוכמה, בשם שערי תשובה, שמותר להתיר ציצית מבגד, שהקריחות כמספר השם, ואין להקפיד משום מחיקת השם, שאין זה אלא בצורת, אין אלא בצורת אותיות שעשו, אבל דרך גימטריה, אין לחוש, כן? אבל באותיות, כן יש לחוש. אותו דבר יש, שאלו על אות יוד של תפילין. תפילין של יד, הרי יש אות יוד שקשורה לתפילין של יד. האם מותר להתיר את האות הזאת? שוב, התשובה היא אותה תשובה, שמותר להתיר, שזה לא מחיקה משם השם, מכיוון שזה רק אות אחת משם שלם, ואין בזה איסור, כן? כל ההלכות שאנחנו מזכירים אותן כעת, הן הלכות שנועדו להדגיש לפנינו. יש מצווה לקדש את שם השם בעולם. תפקידו של עם ישראל לקדש שם השם בעולם, ולא רק לקדש שם השם בעולם, אלא לזכור ששם השם לא נקרא רק על ספר תורה. שם השם כתוב, כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. אז אם אדם רואה מישהו שמחלל את שם השם, באופן שהזכרנו מקודם, כן? שהוא מקלל שם שמיים, נגיד, כן? או ספר תורה שנשרף, שהוא חייב קריאה. אותו דבר, אם אדם רואה את ירושלים שהיא חרבה, כן? אז כתוב שאדם קורע. למה? כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. או אם אדם רואה חלל שאדם יוצאת נשמתו, כן? אז הוא עושה קריאה. למה? כי שם השם נקרא עליך. שם השם נקרא על כל אדם. ובוודאי כשמדובר על כל עם ישראל, יש שם שמיים קרוי עליהם. ואני מזכיר את הדבר הזה, כי באמת, מישהו שאל אותי לאחרונה, על לא משנה השאלה, אולי מהתשובה תבינו מה השאלה. ואמרתי לו, תשים לב, לצערנו הרב, אתה זוכר, כשערבים בחברון קיבלו את השליטה על חלק מהעיר, אז הם תפסו את האחים שלהם, שחשדו בהם שהם היו משתפי פעולה עם יהודים, וקשרו אותם לג'יפ, ונסעו איתם בחוצות חברון, עד שהם מתו בייסורים נוראים ואיומים, ממש ביזיון נורא. זה לא סיפורים, אני ראיתי את זה. למה זה? כי הם לא מכירים בעובדה שאדם נברא בצלם אלוקים. אמרתי לו, אתה זוכר אותו דבר היה בעזה. בעזה, כשהחמאס השתלט על עזה ורצה להילחם בפתח, שניהם ערבים, כן? אחד וחברו. יכול להיות שני אחים, כן? אז תפסו את הפעילים של פתח, עלו לבתים גבוהים, וזרקו אותם מהגגות. יש תמונות מפורסמות עד היום, איך הם זרוקים את המתנגדים שלהם מהגגות. פשוט ככה, בלי שום אכפתיות, לרש גלה. למה? כי הם לא מכירים שיש שם השם שנקרא על בן אדם. כשאנחנו רואים מה קרה בשבוע שעבר בבירות, חוסר אכפתיות מחיי אדם, מטורף, מטורף. כולם מזהירים, כולם אומרים סכנת נפשות, כולם אומרים אתה מחביא את הנשק שלך בתוך אוכלוסייה אזרחית, יהיה עם איזה נזק גדול. שנים אנחנו מזהירים אותם שלא יעשו את זה כי יום אחד זה יפגע בהם, והם שומעים ולא אכפת להם. מה לא אכפת להם? אתה לא לוקח בחשבון שיום אחד זה יקרה? כן, לא לוקח בחשבון שזה יקרה, אבל לא אכפת לו חיי אדם. לא אכפת לו חיי אדם. וכמו שהם היו אומרים בלשונם, שהם יותר אוהבים את המוות ממה שאנחנו אוהבים את החיים. אז אני רוצה בהקשר זה לקרוא לפניכם, יש פסוק, יש פסוק בתהילים, כתוב, ויהב כללה ותבעו, ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו. כל מי שאוהב כללה, מי שהם אומרים, הם אוהבים את המוות יותר ממה שהם אוהבים את החיים, כך הם אומרים, נכון? זה גם החמאס אמר וגם החיזבאללה אמר, שהם אוהבים את המוות יותר ממה שאנחנו אוהבים את החיים. אז אנחנו לא מתביישים. אנחנו גאים בזה שאנחנו אוהבים את החיים. גאים בזה. גאים בזה שאנחנו מצילים חיים. גאים בזה שאנחנו כל אחד חשוב בעינינו עד אינסוף. כאילו עולם מלא, גאים בזה. כן? והם גאים בזה שאצלהם החיים לא שווים לכלום. אני אספר לכם שכשאני הייתי חייל בלבנון, במלחמת לבנון הראשונה, ראיתי את זה במו עיניי, פשוט הזדעזעתי. כשהאדם חלילה שם עושה תאונת דרכים, אף אחד לא משער בדעתו מה קורה שם. אבל אנחנו יודעים בארץ, אם חלילה יש תאונת דרכים, מיד כולם מנסים לעזור, מתקשרים מיד למגן דוד אדום, ומגיע אמבולנס, כולם מפנים את הדרך, ואם צריך, מגיע גם מסוק כדי להציל חיים. משקיעים, מביאים אותו לבית חולים ועושים כל מאמץ שאפשר ולא משנה כמה כסף זה מדובר כדי להציל את החיים שלו. אבל מה קורה בלבנון? אני ראיתי זה במו עיניי. מישהו מתהפך עם הרכב, מתדרדר לתהום, אף אחד לא אכפת לו, אף אחד לא ניגש בכלל לעזור לו. איפה לא תעמוד לתם רעיך? אם זה אחיך? ואם מישהו יורד, שלפרק גלגל או לפרק מצבר, או לקחת את הארנק מהכיס של הבן אדם, זה דבר נורא והיום. היה לי חבר שפעם התהפך בבקעה, נסע בכביש, לא עליכם, התהפך באחד הסיבובים בבקעה, ולא היה יכול להתקשר. הוא אומר, הגיעו שם כמה מקומיים, היה בטוח שבאו לעזור לו. הוא אומר לו, הם באו, חיטטו לי בכיסים, לקחו לי את הארנק, אמרתי, מזל שלא הרגו אותי, מזל שלא פגעו בי. בסוף איכשהו הצליח להתקשר ולהזיק עזרה. אבל לצערנו, זה המציאות. המציאות שיש מקומות של אנשים שהם לא מבינים את ערכה של חיים. צריך להבין, דבר מאוד חשוב. מה שהתפוצץ בבירות בשבוע שעבר, זה אמוניה, נכון? מה זה אמוניה? אמוניה זה בדרך כלל חומר שנועד לזבל את האדמה, להביא חיים, להצמיח, נכון? הם לקחו את החומר הזה והפכו אותו לחומר נפץ. הפוך מהחלום שלנו. החלום שלנו זה בחיתותו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לקחת את כלי הנשק ולהפוך אותו לחיים, לתבועה, להרבות חיים בעולם. מה הם עשו? לקחו את החומר שנועד להרבות חיים והפכו אותו לכלי נשק. הפכו אותו לכלי הרג. הפכו אותו לכלי רצח. עליהם נאמר, ויהב כללה ותבעהו, ולא חפץ לברכה ותרחק ממנו. ממש כך. וזה לא רק הם. לא רק הם. גם החמאס, כאשר ישראל ברוב טובה מעבירה להם חומרי דשן, כן, מהסוג הזה, מה הם עושים איתו? במקום להצמיח תבועה, להצמיח פירות, להצמיח ירקות, אנחנו, לא יודע, בחוכמתנו, ברחמנותנו, בטיפשותנו, מעבירים להם דשן, מעבירים להם חומרי חיים, כן, כדי שלא יהיו רעבים, כדי שלא יסבלו, למרות שהם אויבים שלנו, ויורים עלינו, כל הזמן, כן? הם לוקחים את החומרים האלה, ועושים מהם חומרי חבלה. השם ירחם. זה ממש הפך, הפך מהכיוון שלה. העולם הולך לקראת גאולה, לקראת משיח, לקראת ישועה, לקראת לעובדו שכם אחד. אבל יש חלקים בעולם שהולכים הפוך, הפוך מהמגמה הכללית. כי שמוח כל הארץ שממה יעשה לך. זה מה שקורה היום. העולם כולו הולך ומתפתח, והם הולכים וקלים. זה מה שקורה למי שמנסה למחוק את עם ישראל, שזה למעשה למחוק את שם השם. זה דבר חמור, צריך לדעת את זה. כל אלה שהם מרמים יד על ישראל, כמי שנוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. ממש כך. ממש כך. כתוב, על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. כן? שזה פוגעים בעם ישראל, אמרו לכו ונכחידם, עליך הברית יכרותו. הם באמת נלחמים בך הקדוש ברוך הוא. ומי שנלחם בקדוש ברוך הוא, יש לו סיכוי לנצח? ברור שלא. זה מה שהם עושים. כל המלחמה שלהם, של החיזבאללה, של החמאס, זה ללחם בקדוש ברוך הוא. אז אם אתם נלחמים בקדוש ברוך הוא, אל נקמות השם, אל נקמות הופיעה. ינסה שופט הארץ, אשב גימול על, גאים, על, על גאים. זה גאים. אנשים שמרימים יד בקדוש ברוך הוא, אלה גאים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא באמת יעביר רוח טהרה בעולם, את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, ונזכה לגאולה שלמה, לראות עין בעין, ושוב השם ציון במהרה בימינו, אמן ואמן.